השיעור היום מוקדש בעזרת השם לבריאותם של סנדי ודוב בלום, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. השיעור גם מוקדש בעזרת השם לרפואת אלומה ברכה בת מעיין חיה בתוך שער חולי ישראל, נודה לכם אם תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודותיי ממש באמצע עמוד א' ונסיים במשנה ממש באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על פסל היוצא מן הסוכה. בחלק השני נדבר על סוכה בצורה של משולש. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. עוד מעט נראה גם למה זה מובא כאן. כרגע רק נראה את הדין עצמו. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת כך. פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. שוב, פסל, הכוונה היא לסכך, היוצא מן הסוכה, נידון כסוכה, כלומר זה כשר. מה הכוונה? אז לזה הגמרא מביאה ארבעה פירושים, אנחנו נראה שהפירוש השני יהיה מוכר לנו מדפים קודמים. עכשיו נחלק את ארבעת הפירושים לשניים. בשני הפירושים הראשונים מבינים שפסל היוצא מן הסוכה זה באופן פיזי, כפשוטו, כלומר שיש ממש פסל, כלומר סכך, שבולט החוצה מהסוכה. לפי הפירוש הראשון הוא בולט מאחורי הסוכה, לפי הפירוש השני הוא בולט בצד הקדמי של הסוכה, והחידוש של הברייתא לפי שני הפירושים האלו זה שאותו שטח שבולט החוצה גם הוא כשר ואפשר לשבת מתחתיו. זה לפי שני הפירושים הראשונים. לפי שני הפירושים הבאים לעומת זאת, לא מדובר כאן על פסל שיוצא באופן פיזי, אלא באמת אין סכך שבולט מן הסוכה, אלא יש חלק מהסכך שיוצא מדין הסוכה, כלומר שהסכך שם הוא בעייתי, והשאלה היא האם זה פוסל את הסוכה או את אותו שטח או שלא. זה באופן כללי, עכשיו נתחיל בשני הפירושים הראשונים. אז הפירוש הראשון הוא של אולה, והוא כאמור מבין שיש כאן סכך שבולט מן הסוכה לצד האחורי של הסוכה, כלומר מאחורי הדופן האמצעית של הסוכה, והחידוש של הברייתא שמי שיושב מאחורי הסוכה מתחת לאותו סכך, זה כשר. עכשיו שאלת הגמרא, הרי צריך דיני סוכה, צריך דפנות, צריך צילתה מרובה מחמתה, צריך שיעור סוכה. עונה הגמרא, יש את כל אלה, גם הדפנות בולטות אחורה, וגם יש צילתה מרובה מחמתה, וגם יש שיעור סוכה, לכן באמת זה כשר. עכשיו על זה מיד שואלת הגמרא, אם יש שם הכל, אז מה בכלל החידוש שזה כשר? למה שזה לא יהיה כשר? יש כאן בעצם שתי סוכות כשרות, פשוט צמודות אחת לשנייה עם דופן משותפת, אז מה החידוש שזה כשר? מסבירה הגמרא, ולפי ההסבר עכשיו נבין גם למה הסוגיה הזאת הובאה כאן, הרי אתמול ראינו מחלוקת בין רבא לאביי לגבי שני דברים, לפי לשנה אחת הייתה למחלוקת לגבי פי תקרא, לפי לשנה שנייה הייתה למחלוקת לגבי לבוד. בכל אופן בשתי הלשנות רבא אמר שאתה לא יכול להשתמש בפי תקרא או בלבוד לכיוון שלא אליו התכוונו כשבנו את זה, כלומר לכיוון שמחוץ לשטח של האכסדרה, זה מה שראינו אתמול. עכשיו לפי זה, הגמרא מבינה את ההווה מינה אצלנו לומר שזה פסול, כי הרי אצלנו בעצם יש סוכה אחת עיקרית, ומאחוריה יש עוד סוכה קטנה עם הבליטות של הסכך ושל הדפנות שבולטים אחורה, ואמרנו שזה קשר. ועכשיו אומרת הגמרא, מה החידוש בזה? כי היינו יכולים לחשוב שאולי גם כאן נאמר כמו שרב אמר במקרים שראינו אתמול, כי הרי בשביל מה עשו את הדופן האמצעית הזאת ואת הסכך? בשביל הסוכה העיקרית, לא בשביל הסוכה מאחורה, הסוכה מאחורה פשוט נוצרה מהשאריות. אז אולי היינו אומרים שאי אפשר להשתמש בדופן ובסכך בשביל הכיוון שלא אליו התכוונו כשבנו, כמו שרבא אמר אתמול כאמור לגבי לבוד ופי תקרא, כמה שמלן שאפשר, וזה קשר לגמרי. כי בניגוד למקרים של אתמול של פי תקרא ולבוד, כאן לא מדובר בדופן וסכך וירטואליים, מדובר בדופן וסכך של ממש, ממילא אפשר להשתמש בהם גם לצד האחורי, אפילו שלא לזה התכוונו. עד כאן הפירוש הראשון של פסל היוצא מן הסוכה, שהכוונה היא לשאריות שמאחורי הסוכה, וראינו מה החידוש בזה שזה כשר. הפירוש השני זה של רבא ורב יוסף, וזה יהיה מוכר לנו קצת כי כבר הזכרנו את זה בדף ד' ובדף י' ד', וגם הוא מבין כמו הפירוש הראשון שיש כאן סכך שבולט החוצה פיזית מהסוכה, אלא שלפי הפירוש הזה הסכך לא בולט מאחורי הסוכה, אלא לפני הסוכה, כלומר שהסכך בעצם ממשיך ועובר את הפתח של הסוכה. ולא רק שהסכך בולט, אלא גם יש דופן אחת שגם כן ממשיכה עם הסכך, אבל הדופן השנייה לא ממשיכה. אז במקרה כזה, היינו יכולים לומר שצריך לפצל את הסוכה הזאת לשתיים, יש אזור שיש לו את כל הדפנות כמו שצריך, ויש את האזור של הבליטה שיש לו דופן רק מצד אחד ולא מהצד השני, ואז נאמר שהאזור של הבליטה הוא לא כשר, כמה שמלן אומרת הברייתא, שגם האזור של הבליטה כשר, כי אני מסתכל על כל הסוכה כחטיבה אחת, וממילא בכל הסוכה הזאת יש דפנות כמו שצריך, כי הרי אני לא צריך שכל הדפנות יהיו עד הסוף, מספיק לי שתי דפנות, ושלישית אפילו טפח, אז יש לי את הדופן האמצעית מלאה, יש את הדופן עם הבליטה שגם היא מלאה, והדופן שמולה היא לא מלאה, אבל זה לא משנה, כי יכולה להיות אפילו טפח וכל הסוכה כשרה. זה היה הפירוש השני לפסל היוצא מן הסוכה, וכאמור המשותף לשני הפירושים שראינו, זה ששני מבינים שפסל היוצא מן הסוכה, הכוונה היא ממש פיזית, כלומר שיש חלק מהסכך שבולט החוצה. לפי הפירוש הראשון הוא בולט מאחורי הסוכה, לפי הפירוש השני הוא בולט לפני הסוכה. עכשיו נראה עוד שני פירושים, השלישי והרביעי, ששני מבינים שפסל היוצא מן הסוכה, הכוונה היא לא שהוא יוצא ממש פיזית, אלא שהוא יוצא מדין סוכה. כלומר שיש חלק מהסכך של הסוכה שהוא לא בסדר. זה הכוונה שהוא יוצא מן הסוכה, שהוא יוצא מהדין של כשרות הסוכה, והחידוש הוא שבכל זאת זה לא פוסל. במה מדובר? אז כאן כאמור שני פירושים, השלישי והרביעי. הפירוש השלישי, שזה של רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, הוא מבין שיש לי סוכה שבאופן כללי צילתה מרובה מחמתה, אבל יש בשטח שבה חמתה מרובה מצילתה. עכשיו, מה הגודל של אותו שטח ואיפה השטח ממוקם, זה תראו בראשונים. לעניות דעתנו, נראה שהפירוש הכי קל להבין את זה, זה שהכוונה היא שהשטח שצמוד לפתח של הסוכה, שם חמתה מרובה מצילתה. וממילא יש הווה מינה לומר שבו נפצל את הסוכה לשניים. החלק הפנימי ששם צילתה מרובה זה סוכה אחת, והיא באמת סוכה כשרה. החלק החיצוני ששם צילתה מרובה, זה יהיה סוכה נפרדת, ושם זה יהיה פסול. זאת אהבה מינה, ואז באה ברייתא ומחדשת, זה לא נכון. אלא אנחנו מסתכלים על כל הסוכה כחטיבה אחת, וכיוון שבאופן כללי בכל הסוכה צילתה מרובה מחמתה, אז כל הסוכה כשרה, גם אותו שטח ששם חמתה מרובה מצילתה. זה הפירוש השלישי. הפירוש הרביעי של רבי יושעיה די דומה לזה, רק שהוא אומר שהבעיה זה לא שיש שטח שחמתה מרובה, אלא שיש שטח עם סכך פסול ממש. עכשיו כבר למדנו בדפים האחרונים שסכך פסול יכול להתבטל, וגם אם יש פס של ממש שחוצה את כל הסוכה, זה רק פוסל אם יש רוחב של ארבעה טפחים, פחות מזה זה לא פוסל, אז בשביל זה אנחנו לא צריכים את הברייתא. מה שהברייתא אצלנו באה לחדש, שהאמת היא שגם את זה כבר הזכרנו לפני שני דפים, זה שאם יש סוכה מינימלית, כלומר של 7x7 טפחים, ויש יש שם פס של סכך פסול, אז בניגוד לסוכה גדולה שאז סכך פסול פוסל רק בארבעה טפחים, בסוכה קטנה מינימלית הוא פוסל כבר בשלושה טפחים, והחידוש של הברייתא שבפחות משלושה טפחים אז הוא לא פוסל. עכשיו למה זה ככה? אז כמו שהסברנו כבר בדף י"ז, אמנם סכך פסול פוסל רק בארבעה טפחים, אבל זה בתנאי שיש לי בכלל שיעור סוכה, אז בשביל זה אני קודם כל צריך שבעה טפחים של סכך כשר, וברור שאם יש לי מתוך השבעה טפחים ארבעה טפחים פסולים, אז אין לי סוכה מינימלית בכלל, אז אין על מה לדבר. עכשיו למה כשזה פחות משלושה אז זה כן בסדר? כי פחות משלושה זה כבר לבוד, אז זה כאילו שהסכך ממשיך, אפילו שזה סכך פסול, בכל זאת זה מצטרף, וזה נחשב שיש לי כאן סוכה מינימלית של סכך כשר, וזה נחשב כשר. אז זה החידוש של הברייתא, שפחות משלושה זה כשר. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי אפילו אם זה אוויר פחות משלושה זה כשר, אז ודאי שאם זה סכך פסול פחות משלושה זה כשר, מה החידוש בזה? עונה הגמרא, יש הבדל בין אוויר לסכך פסול. אוויר פחות משלושה, אמנם הוא כשר, אבל לפי רש"י אסור לישון מתחתיו. לעומת זאת, סכך פסול פחות משלושה, לא רק שהוא כשר, גם מותר לישון מתחתיו, וזה החידוש של הברייתא. עכשיו לסיום, על מה שהרגע אמרנו שאוויר פחות משלושה אמנם מצטרף אבל לא יושבים מתחתיו, שואלת הגמרא איך זה הגיוני? איך יכול להיות שיהיה שטח שמצד אחד הוא נחשב סכך ומצטרף, ומצד שני לא יושבים מתחתיו? הרי ממה נפשך? אם אתה אומר שזה סכך כי זה מצטרף לשיעור סוכה, אז שגם יהיה מותר לישון שם. ואם אתה אומר שזה לא סכך כי אסור לישון שם, אז שזה גם לא יצטרף. איך אתה אומר מצד אחד שזה מצטרף ומצד שני שאסור לישון שם? עונה הגמרא, זה לא כזה מוזר. אני אראה לך את זה בתחום אחר לגמרי, בתחום של מקווה, ונסביר את זה לפי התוספות. במקווה אני צריך שיעור של 40 סאה. עכשיו, מה קורה אם יש לי מקווה של 40 סאה, אבל בתוך המקווה, כחלק מ-40 סאה בקרקעית, יש טיט נוזלי, האם זה מצטרף או לא? אז הדין הוא שמצד אחד, הטיט מצטרף ל-40 סאה. מצד שני, כשאני טובל במקווה, אני צריך לטבול רק בחלק של המים, ולא בחלק של הטיט. ממילא אותו דבר אצלנו. מצד אחד, האוויר הזה של פחות משלושה טפחים מצטרף לשיעור של שבעה טפחים, מצד שני כשאני יושב, אני לא יושב מתחת לאוויר, אלא מתחת לסכך הכשר. עד כאן ההסבר הרביעי למה זה פסל היוצא מן הסוכה, רק נעיר בסוגריים שהסברנו את זה לפי רש"י, לפי התוספות זה בדיוק להפך, כלומר שדווקא מתחת לסכך פסול פחות משלושה אסור לישון, מתחת לאוויר דווקא מותר, ותראו בתוספות שהוא גם מבין שסכך פסול פחות משלושה זה לא כשר בגלל אבוד, אלא משהו דומה לזה, לא נוכל להיכנס לזה כאן. בכל אופן עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי פסל היוצא מן הסוכה, ראינו לזה ארבעה פירושים. החלק השני של השיעור זה סוכה בצורה של משולש. מה הכוונה? אז קודם כל לומר מה לא הכוונה. אם אני לוקח סוכה שיש לה דפנות רגילות, ופשוט את הסכך אני עושה בשיפוע. בזה אין בעיה, על זה אנחנו לא מדברים. על מה אנחנו כן מדברים? שכאן אין לי דפנות. מה שיש לי זה רק סכך בשיפוע. כלומר, או שלקחתי סכך ועשיתי מין אוהל אינדיאני, או שלקחתי סכך ושמחתי אותו לאיזשהו כותל, כך שיצרתי משולש ישר זווית. בכל אופן, אין לי כאן הבדלה בין הדפנות לבין הסכך, אלא יש לי סכך משולש שמשמש גם כדופן וגם כגג, והשאלה היא האם זה כשר או שלא. לגבי זה יש מחלוקת במשנה, לפי הגרסה שלנו, שאחרי זה מתברר שהיא הגרסה של רבי נתן, חכמים מכשירים ורבי אליעזר פוסל. לפי הגרסה של ברייתא אחרת, זה להפך, חכמים פוסלים ורבי אליעזר מכשיר, בכל אופן להלכה באמת זה פסול. זאת המחלוקת. עכשיו, הסברה של המחלוקת זה בעצם לא מחלוקת בדיני סוכה, אלא בהגדרה של אוהל. כלומר, מבחינת סוכה, סוף סוף אני ישן כאן תחת סכך כשר. זה לא בעיה. הבעיה שלי זה שהסוכה צריכה להיות גם מוגדרת כאוהל. כלומר, הרי הסוכה מחליפה את הבית שלי, את האוהל שלי. עכשיו, אוהל מוגדר דווקא כדבר שיש לו דפנות ויש לו גג. והשאלה היא, האם אני יכול לחבר ביניהם? כלומר, שאותו שיפוע יחשב לי גם כדפנות וגם כגג. לפי מי שפוסל, אי אפשר. לפי מי שמכשיר, אפשר, כי הוא אומר ששיפועי אוהלים כאוהלים דמו, גם זה נחשב אוהל. אז זאת המחלוקת, ועכשיו לגבי המחלוקת הזאת נעיר שתי הערות. הערה ראשונה זה שאומרת הגמרא, גם לפי מי שפוסל, זה נכון אם יש רק שיפוע. אבל אם את אותו סכך משופע אני לא שם ישר על הקרקע, אלא מגביע אותו טפח מהקרקע, או לחילופין את המקום למעלה שבו הוא נפגש עם הסכך המשופע השני או עם הכותל, אני לא עושה שהם נוגעים ישר, אלא מרחיק טפח ביניהם, אז זה קשר לפי כולם. כי ברגע שיש לי אפילו טפח אחד שהוא יחשב לי או כדופן או כגג של האוהל, והרי הטפח הזה נחשב כאילו שהוא סתום כי הרי יש כאן לבוד, אז זה נחשב אוהל לפי כולם וזה קשר. עכשיו רק נעיר בסוגריים, זה נכון שגובה של דופן של סוכה צריך להיות 10 טפחים, והגג צריך להיות לפחות 7 על 7 טפחים, וכאן אנחנו אומרים לכאורה שזה קשר אפילו בטפח, אז נדגיש שזה לא מה שאנחנו אומרים. באמת מבחינת דיני סוכה, ודאי שצריך שבתוך אותו משולש יהיה אזור שהוא לפחות בגובה של 10, ולפחות בשטח של 7 על 7, אבל כמו שהדגשנו מקודם, הנושא כאן זה לא דיני סוכה. בדיני סוכה אנחנו בסדר, יש לי כאן סכך, יש לי כאן שיעור סוכה, הכל בסדר. כל הבעיה כאן זה שאני צריך שזה גם יוגדר אוהל, ובשביל אוהל מספיק לי טפח גובה וטפח רוחב. לכן, אם הרחקתי את זה מהקרקע או מהקיר טפח, אז מבחינת סוכה כבר אמרנו שזה בסדר, ועכשיו גם מבחינת אוהל זה בסדר, לכן זה בסדר. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, אומרת הגמרא שאת המחלוקת אצלנו, האם זה נחשב אוהל או לא, אני יכול ליישם גם במקרה הבא, ואנחנו נראה שאז מי שמכשיר אצלנו יפסול שם, ומי שפוסל אצלנו יכשיר שם. באיזה מקרה? במקרה שיש לי סוכה כמו שצריך, אבל אני יושן בתוך הסוכה, בתוך קילת חתנים. קילת חתנים זה כיסוי מיטה שהוא בנוי בצורה של משולש, כלומר אין לו בכלל דפנות ובכלל גג, אלא רק משולש, והנחת היסוד של הגמרא כאן זה שאסור לישון בתוך אוהל בתוך הסוכה, כמו שכבר למדנו כבר בדף י', וממילא נאמר כך, לפי מי שאומר שהסוכה המשופעת אצלנו היא כשרה, זה בעצם אומר שלדעתו זה לא אוהל. ממילא אם זה לא אוהל, אז אני יכול לישון גם בתוך קילת חתנים, כי קילת חתנים זה לא אוהל. לעומת זאת להפך, מי שמכשיר אצלנו כי לדעתו זה כן אוהל, אז אני לא יכול לישון בקילת חתנים, כי זה אוהל וזה מפסיק ביני לבין הסוכה. זה היישום של המחלוקת אצלנו לגבי קילת חתנים. שוב, מי שמכשיר אצלנו יפסול בקילת חתנים, ומי שפוסל אצלנו יכשיר בקילת חתנים. עכשיו, מה ההלכה? אז מסופר שהבאי ראה שרב יוסף יושן בסוכה בתוך קילת חתנים, כלומר קילה משופעת. כלומר, לדעתו, הקילה לא נחשבת אוהל, וממילא לדעתו זה אומר שגם סוכה משופעת לא נחשבת סוכה והיא פסולה. עכשיו, כמי זה? אז לפי הגרסה שלנו זה כרבי אליעזר. אז באמת הבאי שאל את רב יוסף, למה אתה פוסק כרבי אליעזר? ענה לו רב יוסף, הגרסה של המשנה שלנו היא גרסת יחיד, גרסת רבי נתן. אבל יש ברייתא ששם הגרסה היא הפוכה, ששם מי שפוסל זה דווקא חכמים. לכן אני באמת פוסק כחכמים שסוכה משופעת היא לא כשרה. ממילא מהצד השני, קילת חתנים משופעת היא לא נחשבת קילה והיא לא מפסיקה, ולכן זה קשר לישון בתוכה בתוך הסוכה. עד כאן לגבי סוכה משופעת וקילת חתנים, רק נעיר בסוגריים שבאמת לגבי קילה היה לנו לא מזמן סוגיה ארוכה בנושא, בדף י', ובאמת שם ראינו שמי שיושן בתוך קילת חתנים בסוכה זה באמת לא פוסל, אבל מצד שני נזכיר שראינו שמי שיושן בנקליטין, שזה גם כן משופע, אבל זה גבוה 10 טפחים, אז זה לפי רב יהודה בשם שמואל כן פוסל, תראו שם בדף י'. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', למשנה השנייה שם, אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו את הברייתא שאמרה שפסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, כלומר זה נחשב סוכה כשרה. הבאנו לזה ארבעה הסברים. שני הסברים הראשונים אמרו שהכוונה היא שהסכך בולט כלפי חוץ, לפי הסבר הראשון הוא בולט מאחורה, לפי הסבר השני הוא בולט מקדימה. לפי הסבר הראשון החידוש הוא שאפילו שמאחורה יש סכך ויש דפנות, היינו חושבים שאולי כיוון שהסכך והדופן נעשו בשביל הסוכה העיקרית ולא בשביל האחורה, אולי זה פסול, כמה שמלן שזה קשר. לפי ההסבר השני מדובר שהסכך בולט מקדימה ויש גם דופן שממשיכה עם הסכך. היינו חושבים אולי לפצל בין אותה בליטה לבין שאר הסוכה ולומר שאותה בליטה פסולה כי אין עוד דופן, כמה שמלן שרואים את הכל ביחד ויש מספיק דפנות. אלה היו שני הסברים הראשונים. שני הסברים הבאים הבינו שהכוונה של פסל היוצא מן הסוכה זה לא שהוא יוצא פיזית, אלא הוא יוצא מן הדין. כלומר יש חלק מהסכך שהוא לא סכך כשר. במה מדובר? אז ההסבר השלישי אומר שהכוונה היא שיש שטח שבו יש חמתה מרובה מצילתה, והחידוש הוא שמסתכלים על כל הסוכה ביחד, ובסך הכל יש צילתה מרובה מחמתה. ההסבר הרביעי אומר שמדובר בסוכה מינימלית של 7x7, ויש פס של סכך פסול, והחידוש הוא שכל עוד הפס הזה הוא צר משלושה טפחים, הוא לא פוסל. עכשיו על זה שאלנו מה החידוש, הרי גם אוויר פחות משלושה לא פוסל, וענינו לפי רשי שיש הבדל, שבסכך פסול פחות משלושה מותר גם לישון מתחתיו, באוויר פחות משלושה אמנם הוא מצטרף, אבל אסור לישון מתחתיו, והדגמנו את זה ממקווה שטיט נוזלי מצטרף ל-40 סאה, אבל כשמטבילים, מטבילים במים, ולא בחלק של הטיט. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על סוכה משופעת, שיש מחלוקת אם זה קשר או לא. לפי הגרסה שלנו, רבי אליעזר פוסל וחכמים מכשירים, זאת הגרסה של רבי נתן. לפי גרסה אחרת בברייתא, זה להפך, חכמים פוסלים ורבי אליעזר מכשיר. ולגבי זה ראינו שתי הערות. הערה אחת זה שאם יש טפח או בין הקרקע לשיפוע או בין השיפוע לקיר, אז זה כבר כן עכשיו אוהל לפי כולם וזה קשר. הערה שנייה זה שאת העיקרון הזה של המחלוקת אפשר ליישם גם לגבי מי שיושן בתוך קילת חתנים, שזה קילה משופעת, שמי שמכשיר בסוכה יפסול בקילת חתנים, ומי שפוסל בסוכה יכשיר בקילת חתנים. כל הטוב.